כן, דיברנו עד עכשיו על כל ההלכות הקשורות לדיני נזיקין. עכשיו, יש כל מיני צדדים בנזיקין. יש נזק שנעשה שלא בהסכמתו של הניזק. הניזק לא רצה. מה, מישהו רוצה שידפקו לו את האוטו? אחד לא רוצה. אבל יש נזק, למרבה הפלא, נעשה בהסכמתו של הניזוק. זה פסוק תדווה. ויחי יפתי איש בתולה אשר לא הורסה ושכב עימה, מהור ימהרנה לו לאישה. ימהן ימהן אביה לתיתה לו, כסף ישקול כמו הר הבתולות. מה? פסוק י' ג' לא קראנו. לא קראנו אופן כללי. כל ההלכות, אמרתי, כל ידיני השומרים וכדומה.
המקור של המוהר זה ביהדות?
השאלה שלך היא מאוד יפה, כי לכאורה. לא, אתה שואל פה שאלה יפה, כי הרי התורה משתמשת בביטוי מוהר, אז לכאורה, מה המקור? זאת אומרת, הרי התורה מניחה את המוהר כדבר הקיים כבר, נכון? כן או לא? גם במעשה של שכם ודינה, כן? אז שם אומר, הרבו עליי מוהר ומתן, נכון? כלומר, כבר אז, עוד לפני מתן תורה, בימי האבות, אפילו אצל הגויים, כבר יש דיבורים על מוהר. אם כן, המוהר הוא תקנה קדומה של האנושות, עוד לפני מתן תורה, לפני היהדות. בסדר? עכשיו, מה? קל וחומר שלפני מוחמד. כן, זה נכון. אבל השאלה היא, מה המעמד בתורה של דבר שהיה נוהג מקודם והתורה לא צוותה עליו? מה שתמוה, למשל, אם אנחנו קוראים את הפסוק, כסף ישקול כמו הר הבתולות. כלומר, הסכום שהוא צריך לשלם, הוא הסכום שנוהגים לתת כמו הר לבתולות. ומהו הסכום שנוהגים לתת כמו הר לבתולות? כולם יודעים. אבל מאיפה אני יודע, אני שקורא בתורה? לא יודע. זאת אומרת, שאנחנו רואים פה דבר מאוד מעניין, דין דרבנן שמוזכר בתורה. הכתובה, מה שנקרא. כתובה דה רבנן, לא? מחלוקת בה, תלמוד, אבל. אבל אנחנו פוסקים להלכה שהכתובה היא דה רבנן. אז אתה רואה דבר מאוד מעניין, שהתורה מזכירה בכתוב דינים שאינם מן התורה, ועל יסודם פוסקת דין התשלום של המפתה, ויש לעומת זה דברים שהם דאורייתא, והם לא כתובים בתורה. יש דברים שלא כתובים בתורה, ואף על פי כן הם מן התורה. כלומר, מה אני רוצה לומר בזה? עיקרון כללי, דאורייתא ודרבנן זה לא מה שכתוב בתורה או לא כתוב בתורה. אלא זה אם זה מפי הגבורה או לא מפי הגבורה. עכשיו, מה שמעניין כאן, זה גם הסמיכות. אגב, לא, לפי זה אגב יוצא דבר מאוד חשוב. תורה שבעל פה היא קדומה יותר מהתורה שבכתב לפי זה. נכון? מה? לפי זה התורה שבעל פה היא קדומה יותר מהתורה שבכתב. למשל, מאיפה בני ישראל ידעו שיש מוהר? מהתורה שבכתב הם ידעו? תורה שבעל פה. זאת אומרת, יש מנהגי האומה, הרי אין לך אומה שאין לה מנהגים, ואין לך ציבור שלא חי בתוך התרבות הכללית הסובבת, ומתוך כך נקבעו מנהגים והנהגות ותקנות, והתורה על גבי זה אומרת מה שיש לה לומר. כן? זה לא, התורה לא באה על חלל ריק. יש יסוד קדום, תרבות קדומה, שהתורה לפעמים ממשיכה אותה, ולפעמים התורה מבטלת דברים שהיו. כן.
אבל אמרת שמשה אמר להם לפני שהוא ראה את זה בכתב, את הפסוקים.
לא, אני אומר יותר מזה. משה לא כתב שצריך לתת מוהר.
לא, לא על מוהר. על שאר המצווה.
על כל המצווה. ודאי שמשה קודם כל אמר ואחרי זה כתב.
אבל אמר משה כותב.
אתה אומר שהרמב״ם אומר שמשה הראה להם את הכתוב ואחרי זה אמר להם את התורה שבעל פה.
גם וגם, את ההלכה.
כלומר, אתה אומר שהרמב״ם אומר שמשה הראה לבני ישראל את הדבר כתוב ואחרי זה פירש להם בעל פה. אם תמצא לי איפה הרמב״ם אומר את זה, ניתן לך 100 שקל. עכשיו יש פה שאלה. מה לגבי שם לא יהודי שניתן לבן על ידי הוריו, מה המשמעות? לא, זו שאלה שרק עכשיו הופיעה. כן. אבל אני מבקש מהאינטרנט לשלוח שאלות שמתייחסות אך ורק לנאמר בשיעור. אף על פי שהשאלה היא חשובה, אבל אני, עם כל הכבוד, לא יכול לענות לשאלה, כי הרי אנחנו עסוקים בנושא אחר. כן, מה?
אנחנו אימצנו את זה, את המנהג הזה?
המוהר, כן, המוהר היה נהוג לפני מתן תורה, ואנחנו מאמצים אותו עד עצם היום הזה.
השאלה אם זה תרבות שאנחנו, משהו שאנחנו מצאנו, או שאנחנו אימצנו מתרבות של המשלם אחר?
אני לא יודע. אני צריך ללמוד את כל מה שאני אמרתי עד עכשיו, כלומר, פשוט לשמוע לכל הדברים שנאמרו מתחילת השיעור ועד עכשיו, ולבדוק האם מזה אפשר לקבל תשובה למה שאתה אומר. השאלה שאתה שואל. אני חושב שאני עניתי על השאלה. אני חושב, אתה שואל, האם המוהר זה דבר שאימצנו או דבר שיצרנו? אני חושב שבמהלך השיעור עד עכשיו, אני עניתי לפחות 3 פעמים על השאלה, אם לא 4.
אבל אתה שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שאנחנו לקחנו את זה
מימים
אחרים, או שאנחנו יצאנו את זה
למרות
שלא קיבלנו את זה
מהר-סיני. זה אתה אומר, אני לא אמרתי את זה. אני פשוט לא מצליח להבין איך אפשר להבין אחרת מדבריי מה שאני אמרתי. בסדר? כן. לכן אני לא עונה בכוונה כדי שתתאמץ. בסדר? טוב. כן.
כאילו
התורה כאילו מנסה, ככה אני מבין את
זה
בכל מקרה, שהתורה מנסה כאילו לעודד את זה, כאילו אם הוא יפתה אותה, אז כאילו הוא ייקח אותה לאישה, אם מורה מעלן או לא לאישה. כאילו זה נראה כאילו שהיא מעודדת את זה. אמרת 7 פעמים כאילו.
מה?
ספרתי. לא צריך. תמחוק כל המילים, תראה שיהיה לך יותר כוח למילים אחרות. אתה אומר שהתורה נראה מתוך דבריה שהיא מעודדת את הפיתוי. כן? למה?
כן,
זה שפת
האיש בתולה, לשחר ואימא. והמור יאמרן, אבל לא
לשם. נכון, נו, אז מה?
זה נראה כאילו ש... כאילו, אז בן אדם יעשה את זה. אדם יעשה את זה כדי שאחר כך הוא יהיה חייב לקחת אותה לא לאישה, ואז סביר אין לך גם...
אם אדם רוצה לקחת מישהי לאישה, הוא פשוט יכול להגיד לה שהוא רוצה לקחת אותה לאישה.
כן, אבל ככה יהיה יותר קל.
למה יהיה יותר קל?
כי ככה, סביר להניח שהיא גם תרצה, כאילו.
למה שהיא תרצה?
לא יודע.
זה נראה ככה. או שהיא רוצה להתחתן איתו, או שהיא לא רוצה להתחתן איתו, אני מבין את העניין.
אז אם ככה, למה הוא
הביא
את זה?
לא, למה התורה כתבה את זה? פשוט זה הכנס שהוא צריך לשלם.
מה, אם בן אדם...
אם הוא שכב עם בתולה אשר לא הרסה, הוא צריך לשלם. לשלם, יש לו שתי אפשרויות לתשלומים, או שהוא חייב להתחתן איתה, או לשלם לה מה שהייתה מקבלת בתור כתובה.
אז מה, במקרה כזה להתחתן ונכנס כאילו?
ודאי, ודאי.
זה כמו מתנה אפשר להגיד.
למה זה מתנה? הרי אדם יכול להתחתן גם בלי לפתות אותה. נכון? אלא מה פה הוא צריך לשלם? כן, בבקשה.
השאלה פה זה למה? כאילו איפה כל העניין שנידה פה?
נידה, מי אמר לך שהיא נידה? וחוץ מזה, יכול להיות שהיא נידה, אז מה? מה זה קשור לעניין?
זה מה שהוא משלם, נעס.
זה שאדם בא לנידה, זה לא בסדר. נכון? אבל זה לא, מה ש... זה לא הנושא כאן. פה אנחנו מדברים בדיני נזיקין, לא בדיני איסור ויתר. ברור? כבר כל הפרשה הזאת דנה מהבחינה של הנזק. ואז הנזק יש לו תשלום. עכשיו, דיני איסור ויתר וכל מה שמתחייב מזה, זה פרשה אחרת. זה ספר ויקרא. כן. כן, לא, מה שאני הדגשתי במוהר זה שזה כל כך תורה שבעל פה שזה אפילו לפני התורה. כלומר, שזה הדבר שמונח כהנחת יסוד על ידי התורה בלי שתצווה על זה. לא היה רגע אחד שבו משה אמר, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך תאמר לבני ישראל שהנושא בתולה נותן מוהר.
אז בעצם העולם
חדש
שבעצם זה לא התורה שבעל פה, זה היה משהו שמקובל.
זה עוד יותר תורה שבעל פה מאשר בתורה שבעל פה הרגילה. שזה כאילו מנהגי ישראל תורה הם.
שזה תורה שבשתיקה אפשר.
נכון. זהו.
לא צריך לדבר על זה אפילו.
נכון, אז זה יותר עמוק.
כן, אז זה זה בעצם החידוש.
נכון, נכון.
אבל יש הרבה דברים כאלה.
הרבה דברים כאלה, נכון.
כן, הנה,
העברית. התורה ניתנה בעברית. מאוד מעניין. מאיפה בני ישראל ידעו עברית? הם למדו. הם לא למדו מאף אחד. כלומר, זו הייתה השפה הלאומית. זאת אומרת, התורה ניתנה לדוברי עברית מתוך הנחה שהעברית ידועה. כן, בבקשה. מוהר זה כתובה. כלומר, זה כסף שנותנים. זה אחת ההתחייבויות הכספיות. מה? כן, יש סכום, 200 זוז.
זה מלשון מדינה,
כמה זה היום?
זה, מה?
כמה זה היום?
זה 50 סלעים. סלע, סלע זה 20 גרם כסף, אז 50 סלעים זה 2 קילו כסף, 2 קילוגרם כסף. 2 קילוגרמים של כסף. כן, זה המינימום כמובן, כן, יש כמובן יותר מזה. עכשיו, מעניין פה הסדר של הפסוקים. מחשפה לא תחיה, כל שוכב עם בהמה מות ומת. מה זה עושה פה? מחשפה לא תחיה, כל שוכב עם בהמה מות ומת. כן, אז מה זה קשור לבחי יפתי איש? מה? מה, אבל למה דווקא אלה? המנהגים היו על האלפים. צריך להבין פה, מה זה קשור? כן, בואו נקרא עוד פעם, פסוק ט"ו. וכי יפתה איש בתולה אשר לא רסה ושכב עמה, מהור עם הרנה לו לאישה. אם אין ימיין אביה לתיתה לו, כסף ישקול כמו הר הבתולות. מחשפה לא תחיה, כל שוכב עם בהמה מות ומת. כנראה שמנהגי הכישוף היו קשורים לזה. המחשפה לא הייתה סתם מחשפה, כנראה שהיא מילה גם פונקציות של זנות. ברור? ולכן קושרים את כל הדברים של זנות זה בזה. בסדר? כי יפת איש בתולה, מחשפה, שוכב עם בהמה. כנראה שגם במנהגי הכישוף היו הדברים האלה. כלומר, זה היה מצוי. יש קשר בין הצדדים האפלים של נפש האדם לבין השחיתות בתחום הזה. עכשיו, זה מעניין איך זה ממשיך מכאן לנושא אחר לגמרי, לכאורה. זובח לאלוהים מאחורם בלתי לשם לבדו? למה? מה זה אומר? זובח לאלוהים יחורם, בלתי לשם לבדו. מה זה? איזה איסור זה?
עבודה זרה.
איסור עבודה זרה, נכון? מה הקשר בין זה לבין מחשפה לא תחיה כושכם ביום? מה?
מחשפה זה עבודה זרה.
אה, כי? מחשפה זה עבודה זרה. כן, אבל בכל זאת.
השכיבה עם
בהמות
זה מנהגי עבודה זרה.
זה נכון. הרבה דברים האלה הם מנהגי עבודה זרה, אבל אני חושב שיש פה משהו יותר עמוק. אני חושב שיש פה משהו יותר עמוק. הייתי באמצע המשפט מסודר. כן. שהעבודה זרה זה סוג של בגידה. כלומר, עבודת השם, הקרבת הקורבן, זה חלק, זה דומה, נגיד, לקשר אינטימי בין בעל לאישה. הרבה פעמים אנחנו רואים אצל הנביאים שמדמים את קשר האומה הישראלית עם הקדוש ברוך הוא לקשר של אישות. נכון? ולכן זובח לאלוהים מאחורם, זה כאילו שיש קשר של אישות לא איפה שצריך. מה זה לא איפה שצריך? זה כמו שוכב עם בהמה. כלומר, זה בעצם בתחום הפולחני אותו הדבר. מובן? טוב. כי זה אלוהים אחרים.
זה גילוי
עריות
בין אדם למקום?
זה גילוי עריות בתחום של בין אדם למקום. אבל לא סתם עריות, זה כמו שוכב עם בהמה. כי אלוהים אחרים ביחס לעבודת השם זה כמו בהמה ביחס לאדם. לכן זה הובא בצמידות. כן, אבל אז יש פה שאלה. אם היחס אל אלוהי העמים הוא יחס כזה גרוע, שמחשיבים אותם כיחס הבהמה ביחס לאדם, אולי זה אומר שאין כל קשר לאומות העולם, לכן מיד אחר כך בא הפסוק וגר לא תונה. ולא תלחצנו כי גרים הייתם במצרים. ואם כבר מדברים על גרים, אז כל החלשים, כל אלמנה ויתום לא תענו. כלומר, זה פשוט, יש איזה קשר ענייני בין הפסוקים. אם ענה תענה אותו, כי ימצאו כי צעק אליי, שמוע ישמע צעקתו. וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב, והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים. בסדר? טוב. אז כלומר, בדרך אגב, כלומר, דרך הנושא של פיתוי הבתולה, מחשפה, שוכב עם בהמה, זובח לאלוהים וגר לא תונה, אנחנו עומדים על הקשר, על נקודת המגע בין ישראל לבין העמים. ומתוך כך גם, הקשר, הביטוי לקשר הזה בתחום הכלכלי. וזה מה שנאמר כאן בפסוק כף ד', עם כסף תלווה את עמי. את עמי ולא? ולא את הגוי. ולא את הגוי. זאת אומרת, יש מצוות הלוואה כלפי יהודים, נוסף על כך יש איסור ריבית כלפי יהודי. ונתה עני אימר, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך, אם חבול תחבול סלמת רעך, עד בו השמש תשיבנו לו, כי כסותו לבדה, היא סמלתו לאורו במי ישקע, והיה כי יצעק אליי, ושמעתי כחנון אני. עכשיו, יש פה, יש פה טריק לא רע. למשל, אם אתה רוצה, נגיד, יש לך מערכת הגברה. אתה נגן, חתונות, ואתה צריך לעבוד בלילה. יש לך מערכת הגברה. אתם יודעים, מערכת הגברה וכל ה... וכל האורגן וכל המערכת והטופים, כל זה תופס הרבה מאוד מקום. כל פעם צריך לסחוב את זה אל האולם, ולפעמים יש לך חתונה בקריית שמונה ואתה גר בירושלים וצריך בשביל זה לזכור טנדר, זה עולה הרבה כסף. אז יש פתרון, אתה לוקח הלוואה ממישהו, נותן לו את כל המערכת שלך בתור משכון. בסדר? עכשיו, לפי ההלכה, הוא חייב להחזיר לך את זה בלילה, לא? כי... מה? זה כמו סלמת רעך. זאת אומרת, אם התורה אמרה על השמיכה של הבן אדם, שצריך להחזיר לו כדי שיהיה לו איפה לישון, אז כל וחומר דבר שזה פרנסתו. אז אתה להביא ממנו 1,000 שקל, ועכשיו הוא כל ערב צריך להביא לך את המערכת איפה שאתה נמצא. לא? זה הגיוני, לא?
יכול לבוא לקחת אותה.
מה, אתה יכול לבוא? לא, לא, כתוב, תשיבנו לו, אתה צריך להביא. מה, הוא צריך עוד להתבזות, לבוא?
לא, לא, הוא יבוא לקחת אותה.
מה?
הוא יבוא לקחת אותה, תשיב לו את זה, תחזיר לו את זה.
כלומר, אל תיקח משכון, בקיצור, ממים אחרות. זאת אומרת, מה שהתורה עושה כאן, היא עושה את המשכון לדבר לא משתלם. נראה ככה. כן, גם כשאתה לוקח משכון ממישהו לפי התורה, אתה לא יכול להשתמש במשכון. זה אצלך. זה רק אמצעי לחץ עליו, אתה לא יכול להשתמש בזה. טוב. פסוק כף זין. פסוק מסובך. אלוהים לא תקלל, ונשיא בעמך לא תאור. טוב. החלק השני של הפסוק אני הצלחתי להבין. נשיא בעמך לא תאור. כלומר, אדם שבשלטון, נשיא, מלך, אל תקלל אותו, לא תאור. יש פרטים, אבל אני אומר, קודם כל, לגבי עצב הדין, ונשיא בעמך, לא תאור. אבל מה זה אלוהים לא תקלל? כן, בבקשה. כן. אתה אומר, אלוהים לא תקלל, זה נאמר על הדיין. כן, שאסור לקלל את הדיין. כלומר, הדיין הזה חייב אותי במשפט, אני... מקלל אותו. אז אני, אז אסור, אסור. כן, אלוהים לא תקלל. אלוהים זה דיין. זה ההסבר השני שיש בגמרא, נכון? מה ההסבר הראשון? הזהרה לברכת השם. כן, כך כתוב ברש"י. הרי זו הזהרה לברכת השם, והזהרה לקללת הדיין. כלומר, גם הקללה אסור שהיא תהיה מופנית כלפי הקדוש ברוך הוא. נכון? לא, זה שני פירושים שונים, זה שני דינים שונים. הגמרא אומרת שאלוהים לא תקלל, כולל בזה שני איסורים. האיסור האחד זה קללת הדיין, שקוראים לו אלוהים, וגם כלפי הקדוש ברוך הוא, שגם הוא קוראים לו אלוהים, נכון?
קודם כל הקדוש ברוך הוא אחרי זה
דיין. כן, אבל הוא קודם כל אמר דיין, אז לכן אמרתי הקדוש ברוך הוא אחר כך, בסדר? אבל לא משנה, כלומר, אם אנחנו מתייחסים למילה אלוהים כמכוונת לקדוש ברוך הוא, אז זה המשמעות של המילה אלוהים פה. בסדר? עד כאן ברור? לכאורה, אני אמרתי דברים פשוטים. אבל אם אנחנו קוראים את הפסוק בתשומת לב, יש קושי. כי כתוב, אלוהים לא תקלל, ונשיא עם ההמשך, בעמך, לא טהור. אז מה זה אלוהים שאסור לקלל? זה אלוהים שלא בעמך. נכון? כן או לא? אם בחלק השני אני מציין בעמך, ובחלק הראשון לא ציינתי בעמך, אז בחלק הראשון זה אלוהים, לא בעמך.
אבל יש שני ציוויים
נפרדים. נכון, אבל הם באותו פסוק. כלומר, אם הפסוק שם ביחד, כן? אלוהים לא תקלל ונשיא לא טהור, הייתי מבין. אבל אם התורה הדגישה בעמך לגבי נשיא, ובאותו פסוק לגבי אלוהים היא לא אומרת בעמך, טוב, תגידי שאלוהים הוא לא יהודי דווקא, כן? אבל יש בכל זאת איזה משהו, מקום להתבונן. אני אגיד לכם למה אני אומר זה, כן?
אולי הפוך שאלוהים, כשמדבר על השם, אז ברור שזה השם שאנחנו מדברים על השם.
אתה אומר, זה ברור שזה הקדוש ברוך הוא.
נשיא
זה... נשיא, אולי זה נשיא של אומות העולם. כן.
נכון. יכול להיות שזה אלוהים של אומות העולם?
אתה אומר דבר מעניין, אולי זה אלוהים של אומות העולם? בוא נחשוב. בוא נחשוב. אני יודע שמה שאני הולך להגיד כאן אני לא רגיל, אבל יש ספר של יוספוס פלביוס, הנקרא יוסף ממתתיהו, בשם נגד אפיון. שמעתם על הספר הזה? נגד אפיון? כן או לא? לא. טוב. על יוסף ממתתיהו שמעתם? כן. יוסף ממתתיהו היה, לפני שהוא היה היסטוריון, הוא היה אלוף פיקוד הצפון. לא באמת. במרד נגד הרומאים, הוא פיקד על הגליל. אחר כך הוא נכנע, והיה שבוי בידי הרומאים, והשתתף בתור שבוי במצור על ירושלים. והוא ניסה לשכנע את היהודים בירושלים להיכנע. בגלל שהוא חשב שאין סיכוי יותר לנצח במרד, ולכן בעצם הוא שימש כשופר של הרומאים, כדי לשכנע את היהודים להיכנע. אחר כך, אחרי החורבן, שהוא מתאר אותו בספרו, הוא נלקח לרומא, והוא ישב בארמון של טיטוס. ובארמון של טיטוס נתנו לו חדרים, ושם הוא כתב את ההיסטוריה, את סיפור ההיסטוריה של המרד. בספר הנקרא מלחמת היהודים ברומאים. יחד עם זה הוא כתב עוד כמה ספרים, הוא כתב ספר בשם קדמוניות היהודים, והוא גם כתב ספר בשם חיי יוסף על עצמו, וחוץ מזה הוא גם כתב ספר קטן ולא כל כך מפורסם, הנקרא נגד אפיון. מה זה הספר הזה? היה גוי אחד באלכסנדריה, שהיה כהן דת מצרי יווני, בשם אפיון. כתב את הספר האנטישמי הראשון שהגיע לידינו, שבו יש כל האשמות נגד היהדות ששמענו אותם אחר כך במשך 2000 שנה. כל מה שהאנטישמים המציאו, אפיון כבר המציא. ויש שם הרבה מאוד דברים קשים מאוד נגד היהדות. ויוספוס כתב את הספר הזה כדי לענות לו. זה ספר מאוד מעניין, כי זה הפרשנות העתיקה ביותר שיש בידינו של טעמי המצוות. זה מין ספר כזה שהוא עובר על כל היהדות כולה ומסביר אותה. ואחד הדברים שהוא צריך אחת הטענות שהפיון הזה השמיע, זה היה שהיהודים הם שונאי האנושות. הם אויבים של האנושות. למה הם אויבים של האנושות? כי הם לועגים ובזים לאלוהי העמים. זאת הייתה הטענה. כלומר, זה לא יפה, אתם פוגעים ברגשות הדתיים של הגויים, הדתיים, הגויים מאמינים בכל מיני אלים, ואתם לא מוכנים לכבד את האלים. אתם לא מוכנים אפילו לקיים את הפולחן לקיסר. עד כאן דברי אפיון. יוספוס עונה, אינני מבין את הטענה בכלל. איך אפשר להגיד עלינו דברים כאלה? כך אומר יוספוס. והלא תורת משה ציוותה אותנו שלא לקלל את אלוהי העמים. איפה הוא לקח את הפסוק הזה? איזה פסוק הוא מצא? הוא מצא את הפסוק שלו? אתם מבינים שיוספוס פלביוס הייתה לו מסורת בהבנת הפסוק שהיא שונה מהמסורת שהגיעה אלינו מחזל. הוא הבין שאלוהים לא תקלל, הכוונה את אלוהי העמים. מה? אתה אומר שהוא חשוד. כיוון שהוא סמוך על שולחנו של טיטוס, הוא לא היה כל כך מתייוון כמו שאתה חושב. אני לא חושב. יותר מזה, יוספוס פלביוס היה כהן, והוא שימש בבית המקדש, והיה מקריב קורבנות. ולא עוד, אלא הוא מספר שבגיל 14, כבר היו שואלים אותו שאלות בדיני הקורבנות. בדיני הזביחה. הוא היה מורה הוראה שם. מה? אז אתה אומר שזה כדי למצוא חן בעיני טיטוס. אתה אומר שזה בעצם יהדות פוליטית. זה לא באמת. אבל... אולי, אולי. אבל זה קשה לדעת. כן? צריך לבדוק האם יש מקורות נוספים. הדבר הזה. יש בזוהר גם מקור כזה.
השאלה באיזו תקופה זה היה. יש הרבה מקרים בהיסטוריה ב-500 שנה האחרונות שהיה מקרים
שאתה אומר שבשביל הגויים אנחנו ענינו כל מיני דברים. יכול להיות. אני לא... אבל נראה לי שיוספוס התכוון ברצינות. אבל יש לי בעיה. בהמשך דברי יוספוס הוא כותב, אבל איך אתם רוצים שלא נצחק על האלוהים שלכם, והרי אתם מספרים על אלוהיכם שטויות כאלה במיתולוגיה שלכם, שזה הופך אותם ללעג וכלס. ואז הוא מביא משהו כמו 10 סיפורים מתוך המיתולוגיה, המראים שעובדי עבודה זרה בעצמם עושים צחוק מאלוהיהם. עכשיו אני קצת לא מבין את יוספוס עכשיו. אם התורה אסרה לקלל את אלוהי העמים, לפי הפירוש שלו, אז מה אכפת לנו שהם עושים צחוק? אז הם עוברים על איסור, אז אנחנו צריכים גם כן לעבור על איסור. או שהוא מתכוון למשהו אחר. שכאן אני חושב שצריך פה להתבונן במשמעות של מה זה עבודה זרה בכלל. מה זה עבודה זרה? את מי הם עובדים? את השם. כן, יפה. עבודה זרה זה עבודת השם. רק שזה בצורה זרה. הם לא מתכוונים לעבוד למישהו אחר. לפחות ככה זה במקור ההיסטורי, כן, בראשיתה של האלילות. אבל עם הזמן, העבודה זרה הידרדרה, והפכה להיות עבודת אלילים. אז כשהתורה אומרת, אלוהים לא תקלל, היא מתכוונת כל זמן שזה רק עבודה זרה. אבל ברגע שזה הפך להיות עבודת אלילים, אז זה כבר צחוק. לכן אומרת הגמרא, שמותר לעשות צחוק מעבודה זרה. כן.
אם כך, האסלאם זה עבודה זרה.
האם האסלאם זה עבודה זרה?
אם כך.
אז הם, כן, האסלאם הוא עבודה שהיא זרה לנו. יפה. לכן זה עבודה זרה. זה לא עבודה זרה הלכתית שסוקלים עליה. כן? אבל זה עבודה, מבחינתנו זה עבודה זרה. תראה, יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרדב"ז. לגבי קידוש השם במקרה של התאסלמות. הרמב״ם אומר שאדם מותר לו לעשות את עצמו מוסלמי כדי להציל את חייו. כך כותב הרמב״ם. כלומר, כיוון שזה לא עבודה זרה, זה מותר. והרדב"ז חולק על זה, הוא אומר, אף על פי שזה לא עבודה זרה להם, זה עבודה זרה לנו. כן? אז יש בזה צד כזה. זה אגב נכון גם שגם עבודת השם של המוסלמים יש לה סממנים אליליים. כן? אף על פי שזה לא הלכתית עבודה זרה למהדרין, אבל יש משהו מזה, בסגנון. כן.
אני קראתי בספרים שרוצים להסביר את ההצהרות של עם ישראל, אז מביאים ציטוטים שמזכירים עבודה זרה. למרות שלכאורה, כאילו להסביר את השואה, ראיתי בספרים שמביאים ציטוטים, השאלה אם זה נכון בכלל לעשות דבר.
האם זה נכון שבאות עלינו צרות כשאנחנו עובדים עבודה זרה?
האם אפשר להסביר את זה עם ציטוטים של עבודה זרה, כאשר לכאורה לא מדובר בעבודה זרה?
כלומר, אם מישהו טוען על משהו, על איזה אסון שהגיע לעם ישראל, שזה בא בגלל שעבדו עבודה זרה, הוא צריך להביא הוכחות. אם אתה אומר לי שמישהו אומר שהשואה באה בגלל שעבדו עבודה זרה, זה בפשטות שטויות.
הם כאילו... מרחיבים את המושג עבודה זרה לכל סטייה מ...
תראה, אתה יכול להגיד שכל דבר שהוא סטייה מעבודת השם זה עבודה זרה. תמיד. במובן מסוים כן, הרי אתה יודע, הגמרא אומרת שאם אתה עובד במקצוע שלא מתאים לך, זה עבודה זרה. כך אומרת הגמרא, לעולם יעבוד אדם עבודה זרה ואל יזדקק לבריות. כן, כלומר, אם נגיד אני מתאים להיות גנן ומצאתי עבודה רק בתור אינסטלטור, אז אני לא אגיד טוב, אני לא מתאים להיות אינסטלטור, ואני לא מקבל, לא מוצא עבודה בתור גנן, אז אני אתפרנס מהצדקה. אז זה אומרת הגמרא, לעולם יעבוד אדם עבודה זרה, ואל יזדקק לבריות. יותר טוב שתהיה אינסטלטור, מאשר שתפשוט את היד לקבל צדקה. אז מה זה אומר הדבר הזה? שהעבודה שהאדם עובד, המקצוע שלו, גם זה עבודת השם. ברגע שאני עושה משהו שהוא לא בדיוק מתאים, זה עבודה זרה, מבחינה מסוימת. כן? אבל זה הרחבה של המושג. אם אתה מדבר על העבודה זרה שהתורה אסרה, זה רק העבודה הפולחנית, המדויקת הזאת. כן, בבקשה.
למה אפשר להגיד שזה עבודה זרה לאדם,
זרה לאדם? ודאי, זה זר לנו. זה עבודה שהיא זרה לנו. כן, זה בדיוק מה שאני אמרתי. לכן אנחנו רואים דבר מעניין שהתורה, ובכלל הנביאים, כשהם באים בטענות אל הגויים, לא באים בטענות על זה שהם עובדים מעבודה זרה. שמתם לב לזה? באים בטענות על גזל, על חמאס, על עריות, על שקר, על כל מיני דברים רעים שעשו הגויים, אבל אינם באים בטענות אל הגויים על עבודה זרה. אומר רבנו בחיי, בפרשת וילך, שזה משום שעבודה זרה נאסרה בארץ ישראל. כי בארץ ישראל זה ארץ השם. אז בארץ ישראל התורה לא מסכימה שהיא תהיה עבודה זרה. חוץ לארץ, מה אכפת לנו? משהו כזה. זה עבודת השם שלהם. משהו כזה.
מה זה אומר?
מה זה אומר? זה אומר שאנחנו... לא, זה אומר שלא מתייחסים. זה אומר שלא מתייחסים. זה מאוד חשוב, כי התורה מדברת על חינוך האנושות באופן הדרגתי. אתה לא יכול לבוא אל אומות העולם, ולתת להם תוכן שמבחינה נפשית הם לא מוכנים לו. לכן יש אבלגה של התורה בנושא הזה.
מתי הם כן מוכנים לו?
לאט לאט, עם הזמן.
עם הזמן זה כבר אלפי שנים.
נכון, אבל הם כבר התקדמו. הנה האסלאם, הנצרות, זה בכל זאת שינה כמה דברים, לא? שזה בכל זאת רוב האמונה הדתית שיש בעולם. כן.
למה הגויים לא מוכנים לקבל תורה? מה אפשר לראות שם?
לכל אומה יש רגש דתי משלה שהוא שונה מהרגש הדתי של עם ישראל. כלומר, יש אופן מיוחד להיפגש עם הקדוש ברוך הוא לכל אומה.
התורה שלהם נכונה להם?
אפשר להגיד זה מתאים להם, לא הייתי אומר נכונה, אבל הייתי אומר מתאים. זה מה שכתוב בספר דברים, ופן תישא עיניך השמיימה והשתחווית לשמש ולירח וכו', או לכל צבע השמיים, אשר חלק השם אלוהיך לכל העמים. ואתה לא כן נתן לך השם אלוהיך. בסדר? מה? כן, כי חלק השם עמו. ברור? לכן פה, אף על פי שהלכתית, אלוהים לא תקלל, מכוון כלפי הקדוש ברוך הוא, או כלפי הדיין, אבל בבחינה עניינית, יש גם שייכות אל הרוחניות של אומות העולם. מובן? כן. נכון, ודאי. ודאי, ודאי. כן. כן.
אתה יכול רק להסביר יותר את החילוק הזה בין עבודה זרה לעבודת אלילים?
אני אסביר, כן. החילוק בין עבודה זרה לעבודת אלילים. עבודה זרה זה בעצם מפגש עם האלוהות. אבל דרך אופני פולחן ורגישות שהם זרים לישראל, אבל מתוך ידיעת הייחוד, ייחוד השם. מה שאין כן עבודת אלילים זה ההפרדה. כלומר לקחת את הכוח ולהפוך אותו למוקד הנפש. לקחת כוח מן הכוחות. כן, הרי בוא איך כתוב? לפני כן בפסוק הקודם שראינו, זובח לאלוהים יחורם, בלתי לשם לבדו. כלומר, יש כל מיני אלוהים, ואם אתה מפריד את האלוהים מן המקור, אז זה הופך להיות עבודה זרה. לכן אמרו הנביאים, השם הוא האלוהים, לא האלוהים הם השם. אבל יש פה שאלה באינטרנט. כיצד אפשר לומר שאסור לקלל אלוהים אחרים, כשיש ציווי להשמידם? ולא זו בלבד, אלא התנ"ך מלא בלעג על עבודה זרה. תשובה, מה שהתורה מצווה להשמיד עבודה זרה, זה בארץ ישראל, כי זה ביתו של מלך. כשהתנ"ך מלא בלעג על עבודה זרה, זה על עבודה זרה של ישראל. אם תשים לב, כל המקומות שהנביאים לועגים על האלילים, זה כאשר מדובר בעבודה זרה שישראל עושים. או כשאומרים כי כל אלוהי העמים אלילים והשם שמיים עשה, הכוונה היא שהאלוהים של האומות אין להם כוח משל עצמם, כי הכל מצד ריבונו של עולם בא. וזה משמעות הפסוק בפרשת עקב, כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. בואו ננסה להבין את עומק הפסוק. השם אלוהי חם. מי זה חם שבאלוהי חם? זה עם ישראל. אז כי השם אלוהי ישראל, אלוהי חם, הוא אצלם אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. וכן אומר הכתוב במפורש, שמה ישראל? השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי העמים. עתיד להיות השם אחד לכל העמים. נכון שיש פסוק כזה? נכון. אנחנו אומרים אותו פעמיים בכל יום באהבה, נכון? ואיך שפירשתי אותו, זה מי? מי מפרש אותו כך? רשי. זה רשי על הפסוק הזה. השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי העמים. זה חריף מאוד. כי הרי הפסוק שמה ישראל השם אלינו השם אחד הוא פסוק מונותאיסטי. ודווקא בפסוק המונותאיסטי ביותר בתורה, אתה נותן פרשנות הנותנת מקום לאלוהים אחרים?
מה זה מונותאיסטי?
מונותאיסטי, זה שאני אמרתי? אני קראתי כמו כל מונותאיסטי, לא באופן משום.
לא, לא אמרתי את הפרוש של המילה.
אז תגיד, מה זה המילה מונותאיסטי? לא מונותאיסטי שאמרת. מונותאיסטי הכוונה אמונה באל אחד. בסדר? מונו זה אחד, תאוס זה אלוהים, מונותאיסטי זה אל אחד. בסדר? אז פסוק המדבר על אמונת הייחוד, דווקא שם אנחנו מטילים פרשנות כביכול של עבודה זרה. אלא רש"י פשוט מבין את הפסוק כבעל דינמיקה היסטורית. יש מתח היסטורי. השם אחד זאת משימה. זה לא דבר מובן מאליו. זה דבר שיתברר לעתיד לבוא. יתגלה לעתיד לבוא. בינתיים, אומות העולם יש להם אופני קישור אל האלוהות שהם שונים משלנו. מובן? טוב. לכן אין פלא שקוראים אצלם כל מיני ניסים. יש גמרא במסכת עבודה זרה שמספרת שבבבל יש מקום שבו כשאין גשם כהני עבודה זרה אומרים לקחת אדם ולשחוט אותו על המזבח. אז מה עושים הגויים? לוקחים בן אדם, שוחטים אותו ויורד גשם. מה? האצטקים לא, אבל האזטקים כן. נכון? האצטקים אני לא יודע, אני לא מכיר אותם, אבל האזטקים כן. אז יורד גשם, הם שוחטים בן אדם, יורד גשם. הגמרא שואלת, מה זה צריך להיות? איך זה יכול להיות? אומרת הגמרא, וכי מפני שהם טועים יאבד את עולמו? הרי כתוב שהוא צריך לטפל בבני אדם, לא? אז הם עושים שטויות, אבל גשם צריך. אז הוא מרחם. מביא גשם. מה?
הקדוש ברוך הוא שעושה את הכל. עכשיו, בעיקרון, כדי שהם הורגים אנשים, אז בשביל שיהיה את גשם, והקדוש ברוך הוא מוריד את הגשם, זה מצב כזה ש...
זה שהם הורגים אנשים, זה לא הקדוש ברוך הוא עושה, זה הם עושים.
כן.
כן.
עכשיו, זה שהם הורגים אנשים ויורד גשם,
נכון, זה באמת בעיה. זה באמת בעיה.
מצד שני,
מה תעשה? מצד שני, מה תעשה? מה? אז לא יורד גשם. העולם יחרב.
לא, זה אומר שיוריד כל הזמן גשם שם.
שיוריד כל הזמן גשם? לא, לפעמים יש בעיה. למה לא ירד גשם? בגלל שיש בעיות אחרות. בגלל שיש גזל, בגלל שיש שקר, בגלל כל מיני דברים. יש כל מיני דברים. אולי. האם לא ירד בכלל? מה? אולי. כן, יש מקום באחת המדינות הברבריות של אירופה, מקום שנקרא לורד. ושמעתם על זה. כן, יש מקום שנקרא לורד. שם יש כנסייה. בכנסייה הזאת זה כמו אצל הבבא סאלי להבדיל. אנשים נכנסים על קביים, יוצאים, בריאים. כל מיני סיפורים כאלה יש להם. אחד משותק, חוזר, הולך. כל מיני סיפורים יש להם שם. כן, אז זה אמת או זה לא אמת? יש הרבה עדויות. טוב, חלק גדול מהעדויות הם שרלטניות, אבל יכול להיות שיש גם דברים אמיתיים. הכיצד? כי זה, ריבונו של עולם מטפל גם בהם, מה אפשר לעשות? כן,
מה אפשר?
בטבעים בדרכיהם וכו', זה האמונה שלהם. כן, אבל זה בדיוק העניין, שבתוך העבודה זרה יש עבודת השם. יש פסוק קצת קשה בספר מלאכי. איפה כתוב? יש פה תנ"ך? כן, יש תנ"ך. מלאכי. שמה בפי הנביא הקדוש ברוך הוא מתלונן על זה שלא עובדים אותו כמו שצריך. כן. אין לי חפץ בכם, אמר השם צבאות, ומנחה לא ארצה מידכם, כי ממזרח שמש ועד מבוא גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי, ומנחה טהורה, כי גדול שמי בגויים, אמר השם צבאות, ואתם מחללים אותו. עולם הפוך. הגויים עובדים אותי, אומר הקדוש ברוך הוא, ואתם מחללים את שמי. בול. כן, ההפך. כי איפה, בכל הגויים, כשהם עובדים עבודה זרה, בתוך טעותם הם מתכוונים לעבוד את השם. מה? לא, אצלנו כשעובדים עבודה זרה, אז לא מתכוונים לעבוד את השם.
לא, אני מדבר על אלה שעובדים את הקדוש ברוך הוא, אז בזכותם, לא מגיע לנו שמקבל ניסים יותר גדולים משלהם?
זה לא קשור לניסים פה. קודם כל יש פה נתון. מה אומר הקדוש ברוך הוא? מדבר על ניסים פה?
לא.
לא, אז אל תכניס פה דבר שלא
קודם.
מה?
על ניסים שקוראים להם שבן אדם הולך, פתאום הוא...
כן, כן, זה נכון. גם אצלנו יש ניסים, לא?
אבל אצלנו יש לנו בערך פחות על הרצפנות.
איך אתה יודע? אצלנו זה, יש בוכתות של ניסים. אבל פה מה שכתוב זה שכביכול עובדי עבודה זרה עובדים את השם דרך עבודתם. כן. עבודה זרה זה מאוד חמור. זה הרי כל המודה בעבודה זרה כאילו כופר בכל התורה כולה. וכל הכופר בעבודה זרה כאילו מודה בכל התורה כולה.
אנשים חושבים שעבודה זרה זה מבטל את
הקדוש ברוך
הוא, ועכשיו יש רק עבודה זרה.
נכון, לכן זה יותר חמור.
מה שהרב אומר, לא. זה לעבוד את אלוקים דרך עבודה זרה.
נכון, נכון, זה מה שחמור.
יותר חמור.
כן, בוודאי, לכן זה חמור. כן, לכן זה חמור. כי זה מתייחס בצורה לא נכונה אל הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן, אם מישהו אומר, אני לא מתייחס לריבונו של עולם. בסדר, אז כאילו, הוא בגורל אחר. כן, מה אתה אומר?
זה רע, יש להם, אבל הם... איך הם מסתכלים על
אלוקי
ישראל?
כאילו,
הם רואים בזה
כאילו את אלוקים, שזה... זה תלוי, זה משתנה, שאל כל גוי, מה? לא, אז כאילו, מה ההבדל? כאילו, אומרים שהם צריכים את אלוהי עם ישראל. אז מה יכולים לעבוד אותו דרך נחת אחים שלהם? זה בדיוק מה שאני מסביר לך, שאצל אומות העולם אין אפשרות להתקשר ישירות לאלוהי ישראל. יש להם קושי עם זה.
זה הרי אלוהי העולם.
זה הרי... אז יהיה, טוב, הם יודעים מה שנקרא, איך אומרת הגמרא בעבודה זרה, אלהד אלהיה. יש מעל כל האלים ריבונו של עולם. אבל זה שאל כל האלים הוא גם אלוהי ישראל, להם קשה לקבל את זה.
מובן? לכן, מה שאומר, השם אלוהיכם, אצלכם זה ישירות. לכן הוא השם אלוהינו. אצלם זה אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, זה רחוק מאוד. רק אחר כך, כשמגיע תקופת המיתוס, אז אומות העולם הפכו את אלוהי ישראל בעצמו לעבודה זרה. קוראים לזה נצרות. לכן זה יותר חריף. זה יותר חמור מבחינה מסוימת. כלומר, הם עשו את, כן, אז הם עשו את עבודת השם לעבודה זרה. נגיד ככה, כשמישהו עובד עבודה זרה, הוא רוצה לצאת מישראל ולעבוד באופן אחר. אבל הנצרות זה כאילו בשם היהדות לעבוד עבודה זרה, ולכן זה יותר חריף. זה בבית המלך, כאילו.
מתוך זה שהם אומרים שזה
האלה. כלומר, הם עובדים לאלוהי ישראל, לא? הם עובדים לאלוהי ישראל בצורה אלילית. לא, הם עובדים ל... זה אני יודע, אבל הם, אני לא דיברתי על זה, דיברתי על משהו אחר, שהם עובדים לאלוהי ישראל בצורה אלילית. כן, הרי מה הם עושים? הם לוקחים תינוק יהודי ומשתחווים לו. כלומר, מה המיתוס שיש בזה? הם לוקחים את התדמית של האומה הישראלית בדמות בחור צעיר, שאליו משתחווים.
ואז האסלאם?
משהו אחר לגמרי.
גם הם הורידו אחרי את
ה... לא, משהו אחר לגמרי. כן?
כשיש דתיים
וחילונים, אתה מצב ברור.
כאן
זה
דתיים
וכאן זה
חילונים, אבל יש כאלה
שהם דתיים, הם
גם חילונים,
למרות שאתה שאתה לא אוהב את הדעות האלה. אז אולי כאן יש כאן יש בעיה, שאתה מצד אחד, אתה מצד שני, אתה מתנגד. בוא נסביר לך משהו. אני אסביר לך משהו. השתמשת פה במושגים שהם בהחלט בעייתיים, ואתה צודק שאני לא אוהב את המושגים האלה. מדוע? משום שהמושגים דתיים וחילונים לא קיימים ביהדות. כלומר, זה שאדם צריך לבחור אם להיות דתי או חילוני, זה השקר. וזה דבר חמור מאוד שקרה בדורות האחרונים. במיוחד ביהדות האשכנזית, וזה חדר עכשיו גם ליהדות הספרדית. למה אני מתכוון? אצל הספרדים, כשיהודי נוסע בשבת, האם הוא חושב שאין לו מה לחפש בבית הכנסת? לא, הוא הולך לבית הכנסת. למרות שהוא נוסע בשבת, הוא גם הולך לבית הכנסת. מדוע? כי הוא לא מרגיש שהוא זר שם. אצל האשכנזים אתה צריך לבחור. ברגע שהחלטת שאתה נוסע בשבת, אתה לבית הכנסת לא מגיע יותר. מה? לא, זה השקר. זה השקר שאתה אומר ליהודי שאין לו מה לחפש בבית הכנסת. כי אתה יצרת חיץ סוציולוגי שאין לו שום יסוד בהלכה, בין יהודי שמקיים כך וכך מצוות ליהודי שמקיים כך וכך מצוות. אלא מה החיץ? הלבוש. אם יש לך משהו על הראש או אין לך משהו על הראש. זה מה שקובע. וזה סוג של חרפה שחדרה לתוך היהדות. אנחנו צריכים לבטל את הדבר הזה.
אבל בהנחה שכמו...
ואם היה אפשר, היה אולי כדאי לבטל את הכיפה. זה היה עוזר. אם היה אפשר לבטל את הכיפה, זה היה עוזר.
אבל בהנחה שזה כבר קיים. יש כבר מציאות כזאת, בסדר?
אז מי אמר שאני צריך להשלים עם זה? לא רוצה להשלים עם זה. אז לא משלים את זה.
לא צריך להשלים את זה. אבל זה קיים.
לצערי.
אז מה, נכון, עדיף שתהיה תמונה כזאת.
לא.
שהמצב יהיה ברור.
לא.
לא.
לא. ודאי שלא טוב.
עדיף שאנשים...
זה לא טוב שהמצב יהיה ברור.
בשם היהדות ויעשו דברים הפוכים?
כן, ודאי. אני אסביר לך. זה תמיד היה ככה בכל הדורות. בכל הדורות, עם ישראל היה מורכב מאנשים שחלקם עשו 97% מהמצוות. חלקם קיימו 56%, חלקם קיימו 32%, חלקם 14%. מעולם לא שמענו שיש איזה קו שמכאן ואילך אתה בפנים ומכאן ואילך אתה בחוץ. מעולם לא היה דבר כזה. לא, זה המצב, זה מה שהקדוש ברוך הוא בחר. בחר לו בני אדם, ובני אדם בנויים באופן כזה. למשל, בספר שופטים אתה רואה דבר מאוד מעניין. כשגדעון בן יואש פוגש את המלאך, כן? אומר לו, השם ממך גיבור החיל. עכשיו צריך לזכור, מה קורה שם זה בעיר אופרה, שבנחלת מנשה. האבא של יואש הוא עובד הבעל. כל הכפר כולו עובדי הבעל. אף אחד לא עובד את השם. נכון? אף אחד לא עובד את השם. כולם עובדים לבעל. מגיע המלאך, אומר לגדעון, השם ממך גיבור החיל. אומר לו גדעון, בי אדוני, ויש השם עמנו? אתה אומר שהשם איתנו? והיה נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו, הלא במופתים מעלה השם את ישראל ממצרים, ואתה, למה נתננו בכף מדיין, ולמה מצאתנו כל זאת? מאוד מוזר, לא? דברי גדעון. הוא אומר, אבותינו סיפרו לנו, מי זה אבותינו? סיפרו לנו שיצאנו ממצרים, שהשם אותם. מי זה אבותינו? אבא שלי שעובד לבעל? כן, אומר המדרש, אתמול בערב פסח היה, ואבא קרא לי את ההלל, ובהלל שמעתי שהוא אומר, בצאת ישראל ממצרים. אותו עובד עבודה זרה, קורא את ההלל. ומכוח ההלל ששומע גדעון, הוא יכול לבוא בטענות אל המלאך. ומכוח זה המלאך אומר לו, לך בכוחך הזה והושעת את ישראל. אם גדעון היה מקבל את ההיגיון שאתה הצגת, הוא מעולם לא היה שומע את ההלל מפי אבא שלו. ואבא שלו לא היה אומר את ההלל, כי הוא אומר, אני מעובדי הבעל. אז מה אין לי מה לחפש אצל ההלל של הדתיים? ואז ממילא לא היינו נושאים מיד מדיין.
אבל אז היה יותר סיכוי שאנשים שבצד השני, ברגע שהם כבר החליטו לעבוד ליהדות, הם היו עושים באופן...
לא, זה לא נכון, זה פשוט לא נכון.
זה פשוט לא
נכון. זה פשוט לא נכון. כי טבע בני האדם, שחלק מבני האדם עוברים עבירות, הרבה, וחלקם עוברים עבירות מעט. זה דרכם של בני האדם. כלומר, הקדוש ברוך הוא בחר באומה, בין האומות, ידע, שהוא לוקח אנשים שחלקם הגדול יחטא. ברגע שאתה אומר, להיות יהודי זה לא לחטוא, אוטומטית אתה תיצור בריחה מן היהדות. אין מה לעשות. זה ככה עולמו של הקדוש ברוך הוא בנוי.
אוקיי, זאת המזוג. השאלה אם הוא צריך לשאוף לשנות את
זה. בוודאי שלא.
יותר גרוע זה להיות יהודי זה מישהו שאין לו
סליחות. מה?
זה בלתי אפשרי. להיות יהודי זה מישהו שאין לו סליחות.
יש דבר כזה? אין דבר כזה, כן. טוב.
אני לא צריך להגיד את זה יש מצב כזה.
מה כתוב כאן? הנה, פה יש שאלה. כתוב כאן, השואל, אני חייב לצאת. לא כי אני לא אומר את שם השואל, אבל הפעם זה שווה. כתוב, תלמידך שותה ממך. טוב, השאלה, האם אפשר לומר, אלוהים לא תקלל, הכוונה לנשיא שבעמים, לא תקלל במקביל לנשיא בעמך לא תאור. לא. כי אם זה ככה, צריך להיות כתוב, נשיא לא תקלל, בכלל, כלומר, אם לפי זה, כלומר, אין הבדל בין נשיא בישראל ובין העמים, אז למה בכלל לכתוב שני חלקים לפסוק? לכן הפירוש הזה, לפי אני יודעתי, לא קביל. כן.
יש עכשיו הפירוש שעושה מסע עמך, כלומר, לא...
זה פרט בדין הזה. זה פרט בדין הזה. כן.
למה אפשר להגיד שאיסלאם זה עבודה זרה
מושבת? אתה יכול להגיד את זה. אבל אנחנו מדברים הלכתית. הלכתית, האסלאם איננו עבודה זרה. טוב? למה? בגלל שהם לא עושים מעשה של זביחה או תפילה לאלוהים אחרים. עד כאן.